אנחנו בעזרת השם מתחילים דף קוף דלת. למדנו במשנה, לא ייתן, לא לבנוי ולא לשלוחי. הגזלן שגזל, נשבע לשקר, ועודה אחר כך, חייב להחזיר את הגזילה ממש ליד הנגזל, לא עוזר, לא לבנו, לא לשלוחו. אומרת הגמור, איתמר למדנו, שליח שעושה בעדים. ראובן יש לו כסף אצל שמעון, והוא ממנה שליח בעדים, שילך ויקח את הכסף. השאלה היא, ברגע ששמעון נותן את הכסף להשליח, וקרה משהו לכסף, נאבד, טרם שהגיע לידי ראובן, מי אחראי לכך? האם שמעון לא נסתלק מאחריות ההחזרה עד שזה מגיע ממש לידי ראובן המפקיד? או שברגע שנתן את זה להשליח, הוא נפטר מאחריות, זהו. רב חסדא אמר שזה מינוי שליחות כזה בעדים, הגדרתו כשליח ממש, זאת אומרת, ואז שמעון באמת נפטר מאחריות ברגע שנותן את זה לשליח, רב אומר לא יהיה שליח. הגמרא מסבירה, רב חסדא אמר אב השליח, לאורך את הרוכב, ואיק מבעדים דלי כבשוסה. זה באמת היה המינוי של שליחות, כדי שיהיה לו תוקף, שאם שמעון נותן לו את הכסף, הוא נפטר מאחריות. רב אומר לא יהיה שליח, אורכי כומר, הנה שמהם נהי, הוא. המשמעות של מינוי בשליחות לא היה המשמעות שאם אתה נותן לו את הכסף, אתה נפטר מאחריות. משמעות הדבר הוא שיש אמון בשליח הזה, הוא אדם נאמן, ואם אתה רוצה, אתה יכול לשלוח אותו. אין לך מה לפחד, כמו שאומרים, אבל לא שאני פותר אותך מאחריות עד שזה מגיע לידיים שלי. אורי כלומר, הנה שמהם נאו. המשמעות הוא שהוא אדם נאמן, השליח. איסום חסמוך, אם אתה רוצה, אתה יכול לסמוך עליו, ויבועס לשידור וביודי, שודו ביודי, אתה יכול לשלוח את הכסף, אבל זה לא פותר אותך מאחריות, כל עוד שזה לא מגיע לידי ראובן המפקיד. שואלת הגמרא, נא למדנו, המשנה אומרת בבוא במציא. השואל לספור, אחד רוצה לשאול פרה מחברו, והמשאיל משלח את הפרה ביד בנו, ביד עבדו, ביד שלוחו, או ביד בנו, ביד עבדו, ביד שלוחו של השואל. וכאן קרה העניין הזה שהבהמה מתה טרם שהגיע לידי השואל, זה עדיין היה בידי השליח, ומייסו פטור. השואל פטור מאונסן, אף על פי שבדרך כלל שואל חייב גם באונסן, אבל פה הוא פטור מאונסן. למה? כי זה עדיין לא הגיע לרשותו. אז הגמרא שואלת, אי שלוחוי, איך דומה? השליח הזה שמדובר עליו, באיזה אופן זה מדובר? איתו לא יעשו בעדים, אם השואל לא מינה את השליח הזה בעדים, מנוי הדינן, מאיפה לנו בכלל שהוא שליח? אם אין מינוי, הוא לא מינוי בשליחות, מי אומר שהוא שליח? אלא דה עושו בעדים, מדובר פה מינוי בשליחות, מינוי בעדים, שליחות בעדים. נו, ואתה רואה שהברייסיה כותבת, שהמשנה אומרת, שהשואל פטור מאונסן, שזה לא נחשב כאילו שזה בא לידו. אז קשה לרב חסדא, שרב חסדא אומר שמינוי עדים שליח בעדים, זה נחשב כאילו שכבר הגיע לידי המפקיד בידיים. קשה לרב חסדא. אומרת הגמרא, כדאי רב חסדא בשכיר ולקיטוי, וכדאי בשכיר ולקיטוי. מדובר פה, תכף נראה, שגם רב חסדא אומר זה לגבי דבר אחר, שהוא לא נתן את זה לשליח שלו, רק יש בן אדם שהוא שכיר אצל המפקיד, או לקית, הכוונה שהוא מלקט לו את התבואה, או שהוא עובד אצלו בבית, איך אומרים, הוא הנאמן ביתו, מסתובב בבית אצלו, אבל הוא לא קיבל מינוי של שליחות. אז במילא מדובר פה שהמשיל מסר את הפרה לרשות אדם זה, אז לכן השואל לא מתחייב באונסין כל עוד שלא הגיע לידו הפרה, ולא מדובר פה בשליח שהשואל מינה אותו בעדים. שואלת הגמרא, נא למדנו אצלנו במשנה, לא ייתן הגזלן, לא ייתן לא לבנו ולא לשלוחו, רק הוא צריך לתת את זה לנגזל לבד, השלוחו היא איך דומה. אידי לא יעשה בעדים, זה לא היה מינוי בעדים, מינוי הדין, מאיפה לנו בכלל שהוא שליח שלו. אלא לעבדו עושה בעדים, מדובר פה שהנגזל מינה את השליח הזה בעדים, ומכל מקום כתוב במשנה, שהגזלן לא יכול לפתור את עצמו, בזה שהוא נתן את זה לשליח. אחרי שאתה רואה שזה לא נחשב, כאילו שהוא כבר הגיע לידי הנגזל, הוא לא נפטר מאחריות. אומרת הגמרא, תרגמו רב חסדא בסחירו ולקיטו. מה שהמשנה קוראת שליח של הנגזל, אין הכוונה שהוא שלח אותו שליח, רק מדובר פה שהוא נאמן בתו, אבל הוא לא קיבל מינוי של שליחות. משמע, אבל מה יהיה הדין? אם הנגזל כן שלח שליח בעדים, זה היה מינוי בעדים, אוכן אמה ושליח, תאמר שהשליחות כן חלה, אם ככה, זה לא נסייף שהגזלן נותן, יכול לתת את זה לשליח באזן. למה אתה צריך לחלק בין סתם שליח לשליח באזן? הרי אתה יכול לחלק גם בסתם שליחות בין שליח שהיה בעדים, אבל לא... ליפלוי וליסנה בדידי, באמת, הוא אמור משליח שעושה שלא יהיה בעדים. אז השבת הגזלן לא נחשבת כהשבה. אבל שליח שעושה בעדים, אוכן אמה, אבל שליח. אומרת הגמרא, אמרה, לא יפסיק לי. היות, והדבר הזה לא כל כך ברור, זה לא ממש כך חד משמעי ששליח אפשר, כי הרי יש הבדל באיזה, מי עשה את השליח, לכן המשנה לא רצתה לחלק בסתם שליח, ורק בשליח בזן. אומרה, לא יפסיק לי. למה? שליח בזן, לא ישנו עושה נגזל, לא ישנו עושה גזלן, אבל שליח. השליח של הבזן, זה לא משנה האם הנגזל עשה את זה, או הגזלן, התוקף קיים. פסיק אלי, זאת אומרת, זה דבר ברור שיכול לתת לשליח הזה, הגזלן, והוא נפטר מזה. אבל שליח שעשו בעדים, אם זה לא היה שליח בזן, שרק אם עשה את זה הנגזל, הוא דעה ושליח, אז חלה השליחות, ואז הגזלן יכול להחזיר את זה. אבל אם הגזלן עשה אותו, זה לא היה ושליח, הוא לא יכול להחזיר את זה. כלומר, הוא לא נפטר מהשבה. לפסיק אלי, לכן המשנה לא למדה את זה. מה שאין כשליח בעדים, אין נפקה, אז במילא בשליח בזן, הרי אין נפקה מיני האם הנגזל מינה אותו או הגזלן מינה אותו, והגזלן יכול כל פעם לצאת לידי חובת השבה אם הוא נותן לו את זה. אומרת הגמורה, אבל הדין הזה להפוק עם האיתן. נסענו למנו, רב שמעון בן אלעזר אומר, שליח בזן שעושה נגזל, ולא יעושה גזלן. אם הנגזל עשה את המינוי שליחות ולא הגזלן, או שאפילו הגזלן עשה את זה, אבל שלח עליו ונטל את שלום מידו, הנגזל שלח ולקח את זה כבר מדי שליח הבזדין הזה, באופן כזה, הגזלן כבר נפטר מהשבה, פוטר. אבל אם הגזלן מינה את השליח בזדין והנגזל לא לקח את הגזלה מידו של השליח בזדין, יהיה הגזלן עדיין חייב בשווה. הרי שזה לא הולך כמו שלמדנו עכשיו במשנה, הדיוק במשנה, שמשליח בזדין לא משנה מי מינה אותו. אומרת הגמור, רב יוחנן ורב לוזוד אמרו תרוויו, כשיטת רב חיסדה, שהשליחות אכן קיימת, ושעושה בעדים, אב השליח. היי, שאלת השאלה מהמשנה, עם תום המשנוסנו, מדובר פה בממצי לא השליח, פה לא מדובר שהוא מינה השליח. רק מה היה? הנגזל ביקש מהחבר שלו, דאום עליי, הוא אמר לו, תראה, איס לי זוזי גב בפלני. יש לי שם בעיר, שאתה נוסע עכשיו, שם גר הגזלן הזה, שגזל ממנו כסף. ולא יקום משעד אלי, הוא לא שלח לי אותם, ישחז אלי, תראה שתסתובב לידו ככה, דיל מעיני שזה לא ימשכך לשדור אלי, ייתכן שהוא הרי רוצה לשלוח לי, אין לו שליח, אז יכול להיות שיראה אותך, ייתן לך, אבל הוא לא מינה אותו שליח, אין פה מינוי של שליחות, שהגזלן יוכל לפתור את עצמו בזה שהוא נותן את זה לשליח הזה. או שזה כרף חיסדה, בסחיר ולקיטו, הוא לא מינה אותו כלל שליח, רק מדובר שהגזלן החזיר את זה לסחירו, לקיטו, אבל לא היה מינוי של שליחות. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אין משלח מויס בדיוקנה, ואפילו עדים חסום עולהו. אומר רשי, אם בעל הפיקדון מוסר לשליח צורה, זאת אומרת באיגרת, סימנים עם החותמת שלו, והשליח הזה בא ולנפקד שייתן לו את הפיקדון, את האיגרת יחד עם הסימנים והחותמת של המפקיד, אפילו כשיש עדים חתומים, על כך שהצורה הזאת, החותמת הזאת, זה של בעל הפיקדון, זה לא מועיל, זאת אומרת, אפילו אם הנפקד נתן לו את זה באמת, וקרה משהו לכסף, הרי שהנפקד חייב בחיות, כל עוד שזה לא הגיע לידי המפקיד. ורבי יוחנן אומר, שאם יש עדים שחתומים על זה, שהדיוק נעשה חתימתו של בעל הפיקדון, זה כן מועיל להסיר את החיות מדי הנפקד, ברגע שזה בידי השליח. שאלת הגמור, אמרה לשמואל, מה התקנת? אם כך, לשיטת שמואל, שזה לא עוזר גם לו, כשיש עדים חתומים על זה, אז איזה תקנה יש לשלוח שליח לקבל כסף פיקדון? אומרת הגמור, כי עוד רב אבא, אבא מסק זוזי בדרב יוסף בר חומי. רב אבא, היה לו פיקדון כסף אצל רב יוסף בר חומי, שהיה האבא של רוב. אומר לי, לרב ספרי, רב ספרי בדיוק נסע לאותו עיר, אז אמר רב אבא, שכבר היה זקן, כך אומר רשי, לרב ספרי, בעד הדאוסיס, כשאתה תחזור משם, שאתה הולך עכשיו שם, ואתה תמצא את רב יוסף בחומה, תקבל עבורי את הפיקדון שלי. עשינו נעלי. כעוז לאוסם, קרב ספרי הגיע שמה, דפק בדלת, אז רובה, הבן של רבי יוסף, פתח לו את הדלת. אומר לי רובה בריה, אמר לו רובה, הבן של רבי יוסף בחומה, מי כוסף לא חזקבלתי, האם יש לך פה איזה מסמך שמאשר שהוא קיבל את הכסף המשלח רבבה? איך אני יכול לתת לך את הכסף? הרי מחר יכול להיות שישכחו שכבר עזרנו את הכסף. תביא לי קבלה, שם כתוב התקבלתי, קבלה, שולם, ותוכל לקבל את הכסף. אומר לי, אמר רב ספר, לא, אין לי כזה קבלה. אמר לו רובה, אי אוכל, לך בחזרה, זיל ברשב, יכתוב לא התקבלתי, לך תביא מסמך, התקבלתי. לסוף אחר כך אומר רובה לרבבה, לרב ספר, לא יעזור גם זה לו. אי כוסף לסנם התקבלתי, זה גם לא יעזור. לאו כלום. למה? הוא אומר לו ככה. דיל מעד האוסי שוכב רבבה, ונוף לזוזה כמה יעזמה. והתקבלת את הרבבה, לאו כלום. ייתכן שאתה תלר, אני אומר לך עכשיו, לך תיקח מסמך שולם. התקבלתי. אתה תיסע עכשיו בחזרה לרבבה, תיקח כזה מסמך, ואתה בדרך חזרה אליי לקחת הכסף. בין לבין, אולי רבבה יסתלק, רבבה כבר היה זקן. נמצא שהשליחות של רבבה התקבלתי, התבטל. עכשיו, מי הבעל הבית על הכסף הנמצא ברשותנו? היתומים, שהם זכו בזה. אני אתן לך את הכסף, אני לא ידעתי שרבבה נפטר. אם יקרה משהו לכסף, יוכלו היתומים של רבבה לתבוע אותנו מחדש, ויאמרו לנו, זה שהאבא כתב התקבלתי, אין לזה תוקף, כי הוא כבר לא נמצא. ואנחנו הרי הבעל הבתים עכשיו על הכסף, מדין ירושה. אז תחזיר לנו בחזרה את הכסף. אומר לי, שאל אותו רב ספרה, ואלו מה התקנתי? אם כך, איזה תקנה, באיזה אופן אני כן יכול לקבל את הכסף ממכם עבור רבבה? אמר לו רובה, יש עצה. זיל נקנינו לך אגב ארה. תגיד לרבבה, שיקנה לך את הכסף אגב קרקע, שכך אומרת המשנה בקדוש שאפשר לקנות מטלטלים אגב קרקע. ואם כך, כשזה כבר יש לך, ותואת, אתה תבוא, כתוב לו, אתה תכתוב קבלה, התקבלתי. כי עוד רב פופה, היה כזה סיפור אצל רב פופה, אבל מסיק 13 אלף זוזה בי חזוה, הוא טבע 12 אלף זוז, אצל אנשים מבני חזוה, שהם היו חייבים לו. אז הוא רצה לשלוח את רב שמול בר אבא, שיקח את זה, הקנינו נעלה לרב שמול בר אבא, אגב, אסיף את הבייס. הוא הקנה את זה לרב שמול בר אבא, בקניין אגב, על סף הבית, כלומר, הוא הקנה לו את הכסף, שזה מטלטלים, אגב הקרקע. כי עושה, כשרב שמול בר אבא חזר והביא את הכסף, נופק לאפי עד תויח. אומר רשי, הוא הלך לקראתו עד המקום הזה שנקרא עד תויח. היות והוא שמח שהביא לו את הכסף. על כל פנים ראינו שזה העצה להקנות את המטלטלים אגב קרקע. למדנו במשנה, נוסן לא יסקרן ולא נוסן עזר חוימש, לא צריך ללכת אחריו למודאי. אבל המשמעות הוא שחוימש יש לו דין מומן. למשל, אם הגזלן מת, הבנים יורשים את החיוב להחזיר את החוימש. על מחוימש מומני. ואם מאס, אם הוא מת הגזלן, משלם לי יורשן, היורשים משלמים את זה. ותנא נמי למדנו גם אצלנו במשנה, נוסן לסקרן ונשבע לחוימש, אם הוא כבר שילם את הקרן לנגזל, ואת החומש הוא לא שלם, אחר כך הוא נשבע על החומש להכחיש, הוא לא חייב. הרי מי יוסיף חומש על חומש? צריך להוסיף חומש על החומש. על מה? חומש ממויני. ותניא נמי, כי הרי אי אפשר, זה צריך שיהיה כפירת ממון כדי להחזיר. ואם חומש זה לא ממויני, אז מה שייך שייתן חומש על חומש? ותניא נמי, הגויזלס חברו ונשבע לו ומס. גזל את חברו ונשבע לשקר שהוא לא גזל. אחר כך הוא הודה, והוא מת, הגזלן מת, אז היורשים צריכים לשלם את הקרן והחוימש, הרי שאנחנו רואים שזה ממש ממון, היות והם יורשים את החיוב ממון של האבא, ופתורים מן האושם, קורם אושם, שזה חיוב כפרה עבור הגזלן, את זה הם לא חייבים, כי הרי אין כפרה למיתים, והרי האבא הגזלן כבר מת. שאלת הגמרא, ויורשים בני שלום וחומש שנבואין? זאת אומרת שהחוימש זה ממונות ממש, וזה כמו שער חיובי הממון, שזה נופל על היורשים. הרי למדנו ורמינו, למדנו, הברייס אומרת ככה, כתוב בפסוק ואיש, ושק זה לא אשר גוזל, אז על גזי לא יאומו יוסיף חוימש, מתי יש תוספת חוימש? רק כשבן אדם עצמו גזל, ונשבע לשקר והכחיש, ואחר כך הודעה, אז יש חיוב. אבל לא מוסיף חומש כשאבא גזל. כלומר, אם אבא גזל והיה שבועת שקר, אז הבן לא חייב לתת חומש. עדיין אני אומר, אין מזה, אין משל המחוי, אין משל גזל אביב בזמן, אולי אם לא היה שבועת שקר, לא הוא ולא אביב. אבל מה היה הדין אם אחד מהם כאן נשבע לשקר, הוא ולא יאוביב, אוביב ולא יהיו, או ששניהם נשבעו לשקר, הוא ואוביב, מנין לנו שהוא לא חייב לשלם את החומש של האבא. תלמוד לא אמר, אשר גוזל ואשר עושק, משמע דווקא כשבן אדם לבד, לבד גזל, לבד עשק, אז יש חיוב תשלום חומש, אבל ללא זה לא. והוא לא גזל ולא יעושק, הוא לא גזל ולא עשק. מי הבן? אומר רב נחמן, לא קשה, כאן שאוידה, כאן שלא אוידה. המשנה שאומרת שהחומש הופך להיות ממש ממון שהיורשים חייבים לשלם את זה, מדובר שאבא הגזלן הודע על כל העניין הזה כשעדיין היה חי, ואם כך זה התחייב כבר בתשלום חומש, אז זה כמו ממונות, אז הבנים ירשו את החיוב. אבל אם הוא לא הודע, אין חיוב של חומש, אז היורש לא חייבים לשלם את החומש. אז אם כך מדובר ששניהם לא הודו, לא האבא הודע שנשבע לשקר, לא הבן הודע שנשבע לשקר. היא לא יועדה, קרן נאמה לא לשלם. החליטה אם אוכל נאמה, הוא באמת לא משלם קרן. הרי אתה רואה שהפסוק, אנחנו צריכים פסוק, החוימש, בוא קודם ממידה, כלומר עד החוימש, שהוא פטור הבן. משמע שקרן הוא כן משלם, אבל אם הוא לא הודע, אז למה הוא ישלם קרן? ואיתניה, עוד למד בברייס, ועדיין אני אומר, אמס היו משלם קרן על גזל אוביב, בזמן שנשבע הוא ואוביב. אוביב ולא יהיו, אמא, ורק נשבע לשקר, ולא הוא, הוא ולא יהיו אוביב, לא יהיו ולא יהיו אוביב מנעין, שאף על פי כן היורשים צריכים להשיב את הקרן, הגזל אל הנגזל. תלמוד לא עם הגזל, ואוישי כבד ופיקוד, יש תלמוד. מה זה נקרא יש תלמוד? ויוסף רבונו וקום על הוש, מה יצא? אמר לי רב ברי, אמר לו רב הבן שלו, יש תלמוד קום אמר, מה הכוונה שלך? שיש לנו פסוק על זה? שקרן כל פנה בן חייב לשלם? או שיש תלמוד זה מלשון, זה לשון שצריכים לצרף את שני המילים. יש תלמוד קום אמר. זאת אומרת, הם צריכים לשלם את הקרן, זה מסברה, אין לנו פסוקים על זה. אמר לי, אמר רבוני לבן, יש תלמוד קאמינה ומריבוי עד קרויה קאמרינן, שהבן חייב כל פעם לשלם את קרן הגזלה של האבא. על כל פנים אנחנו רואים, שאת הקרן חייב לשלם. אז אי אפשר לומר שמדבר שהוא לא הודע. שהרי את רואה שהקרן הוא חייב לשלם. כי רק חומש למדנו מהפסוק שלו צריך לשלם. אז אם כך, אם מדובר שהוא לא הודע, אז איך אתה פותר אותו רק מחומש? הרי באופן כזה גם קרן הוא לא משלם. אלו, מי לא יאוידה, לא יאוידה אובי ואוידה בנוי. זה לא שלא הוא הודע ולא האבא הודע, מדובר שאבא לא הודע, אבל הבן כן הודע. שאלת הגמור, אם כך, הרי הבן עצמו, זאת אומרת, נשבע לשקר והודע. אז הוא לבד צריך לשלם, ונחייב בנו חומש השבוע דדי, על זה שהוא נשבע לשקר. אומרת הגמור, אומר בשאין גזל לקיים. מדובר פה שהגזלה שהאבא גזל לא בעין, זה לא קיימת בעולם. והיות והגזלה לא קיימת, נמצא שזה שהבן כופר בתביעת הנגזל, זה רק כפירת דברים בעלמה ולא כפירת ממון, אז הוא פטור. כי יש חיוב רק כשיש כפירת ממון, לא כפירת דברים. שואל את הגמורי בשנק, זה לקיימס, אפילו קרן, נאמה לא משלם. שהגמרה, המשנה אומרת בפרק הגוזל ומאכיל, שאם הגזלה לא קיימת, אז היושים לא צריכים לשלם שום דבר. אומרת הגמורי, מדובר פה, לא צריך את איקה אחראיס. אבא, הגזלם, השאיר להם קרקעות בירושה, והרי המשנה אומרת ברגויז למאכל, שאם האבא ישיר קרקעות, הם חייבים להחזיר מפני כבוד אביהם. אז לכן את הקרם חייבים להחזיר. היא אוכל חוימש נאמה משלם, לפי רשי, זה הגרסה. אם יש אחריות נכסים, אז למה חוימש לא יהיה? אומרת הגמור, מיל ועל פה היא, ומיל ועל פה אין הגוי ולא מן היושן, לא מן הלקוחס. אומר, כשעומד בדין, אז יש פה, האמת היא שיש פה שתי גרסאות. יש גרסת רשי, ויש גרסה שאנחנו רואים פה בצד. זאת אומרת, יש פה שתי גרסאות. גרסה אחת, זה שהגמרה שואלת, וכי איקה אחראיס נחוס עם מי אבא. זה גרסה אחת. מה פוש קירה? מה יש לי מכך שהגזלן מת וישאיר בירושה קרקעות ליושים? מה יש לי מכך? הרי מיל ואלפי, חיוב גזלה שהגזלן חייב לשלם, זה רק כחיוב בעל פה, ומיל ועל פה אין הגוי ולא מן היושים ולא מן הלקוחס. ועל זה הגמרא אומרת, אומרי כשהוא עמד בדין, מדובר פה שהגזלן עמד בדין לפני שהוא מת, והיות והוא עמד בדין, יצא כבר כל. אז זה הגדרתו כמו מלווה בשטר, שאפשר כן לקחת מנכסים משובדים, מן היושים ומהלקוחות. כי כל החילוק בין מלווה בשטר למלווה בעל פה, היות ממלווה בשטר אפשר לטרוף במשובדים, כי למה אסור היה לו לקנות? כי הרי ידעת, יצא כל שיש פה הלוואה, למה קנית מהלווה? אז ברגע שכבר יצא כל, אם עמד בדין יצא כל, אז זה כמו מלווה בשטר. ועל זה שאלה הגמרא, אם מדובר שעמד בדין, אפילו חמש נעם משלם. אומרת הגמרא, אמר אבונה ברי דרפשי, אלף שאין משלם חמש על כפיר אז שיבוט קרקויז. הרי אין נשבעים על הקרקעות, וכל שבועתו של הבן היה לחפור בשיבוד הקרקעות. אז לכן, באופן כזה, אין שבוע, אז אין תדין של תשלום חמש.